בספר מידות, סליחה, בספר מוסר אביך, אחרי ההפסקה גדולה מאוד, השיעור האחרון היה כמו שהוא באמצע אדר או לקראת סוף חודש אדר. עברנו את פסח, ניתק החבל קצת. אנחנו עושים בשיעור היום דילוג, אנחנו מדלגים קצת לפרק ב' בסידור כוחות הנפש בדרכי עבודת השם, ואני מבקש לפתוח בספרים שיש לרובם בעמוד 52, לאחרים זה בעמוד חפה, נכון בנימין? עמוד חפה, אצלך בספרים האלה הקטנים יותר זה נמצא בעמוד למד ת', בספרים האלה, בעמוד למד ת', אות ב'. יש איזה מין מחשבה, תפיסה, התנהגות, שבני אדם שחושבים שמה שקשור בדבקות בשם, מה שקשור בלהיות מחובר אל הקדוש ברוך הוא, זה מותנה. תנאי. מה הכוונה תנאי? זה כשאני בא לבית הכנסת, להתפלל. זה אולי באיזה כינוס של אנשים בבית המדרש, או בהפגנה למען חיזוק התורה וכו'.
חיזוק הארץ.
כלומר, יש מחשבה שאומרת, שאני קשור לקדוש ברוך הוא על פי המקום ועל פי הזמן. פללתי שחרית, אז יש לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל, גמרתי להתפלל, יצאתי מבית הכנסת, זהו. מכאן ואילך, עד הפעם הבאה, אני משוחרר מדבקות בשם. אין לי קשר איתו. אני עושה מה שאני רוצה, חי בעולמי, לפעמים חיים כפולים. מקום א', אני כך, מקום ב', אני בדיוק הפוך, כי זה חיים הפרטיים שלי, אין קשר לשם. לא שייך, הוא לא שייך לפה. קדוש ברוך הוא שייך לאן? לבית הכנסת. זהו. מה שנקרא, הוא מוגבל. קדוש ברוך הוא מוגבל לשלוש פעמים ביום בתפילה. הוא מוגבל כשאני מברך. כלומר, הוא לא בכל מקום, הוא לא נמצא, הוא לא שייך. אדם הולך וקונה בשוק מחנה יהודה עכשיו פירות וירקות לארוחת ערב. מה הקדוש ברוך הוא שייך לזה? אין לו קשר לעניין. אז לכן אני בשוק יכול להתנהג מה שאני רוצה, בלי לעשות חשבון, בלי מחשבה, בלי כלום. זו מחשבה מוטעת בצורה קיצונית ביותר. מי שחושב כך, שהמפגש שלו, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא מותנה במקום ובזמן מסוים, במעשה, אומר שהקדוש ברוך הוא אין לו השגחה, אין לו קשר למציאות, כולה, כולה. אלא זה רק בבית הכנסת, זהו, שם הוא נמצא. לכן שלמה המלך במשלי בפרק ג' פסוק ו' אומר, בכל דרכיך דאהו. מה פירוש בכל דרכיך דאהו? בכל דרך שאתה הולך. בכל דבר שאתה עושה, תזכור, הוא שם. הוא לא מוגבל. הוא לא מצוי רק בנקודות זמן או מקום מסוים. מלוא כל הארץ כבודו זה מלוא כל הארץ כבודו. גם כאן, גם במסדרון, גם בחדר ספח, גם במגרש, גם בתחנת האוטובוס, וגם במחנה יהודה. כל דבר ודבר, כל זמן וזמן, כל מקום ומקום, והקדוש ברוך הוא נמצא שם. ואתה צריך לפעול ולהתנהג באופן כזה שתהיה מחובר אליו גם שם. לכן בואו נקרא קודם כל את דברי הרב. אומר הרב באות ב' בפרק ב' בכוחות הנפש, אומר הרב, בכל דרכיך דאהו, תסתכלו בפנים, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. מה פירוש לבקש לחפש? ביקשתי את שאהבה נפשי, אומר שלמה המלך בשיר השירים. לחפש. אני מחפש את מי שאהבה נפשי. לא להגיד, פה אין, פה לא שייך, חפש אותו. בדרך כלל כשמחפשים, לפעמים בקל, באים בצורה ארוכה יותר, עצמדה יותר, קשה יותר, אבל בסופו של דבר מוצאים. אם אתה מחפש משהו, אתה תמצא אותו בסוף. שיקח שנה, שנתיים, עשר, אבל אתה תגיע בסוף. אבל אם אתה לא מחפש, לעולם לא תמצא. לכן זה נקרא לבקש. כשאני רוצה משהו, אני מבקש אותו. מבקש מלשון מחפש, כן.
אבל הראשון כאן בתוך הדרכים שהוא מתנהג.
כן, בדרכים שאתה מתנהג. כלומר, בכל דרך שאתה עושה, כל דבר שאתה עושה, ההתנהגות פה זה לא במושג של רק הסגנון, הליכה, הדיבור וכדומה. כל מה שאתה נוהג, כמו נהג באוטו, איפה שאתה לא נמצא, כן, שם אתה מחפש את הקדוש ברוך הוא. כי הוא נמצא שם. החיסרון שלך זה שאתה לא רואה אותו, חפש. מה אני מחפש? בדרך הנטייה של אדם מחפש משהו שהוא מרגיש ש... מה אדם מחפש? מה שאין לו. מה שאין לו. הוא רוצה משהו, אז הוא מחפש אותו. הוא מבקש אותו. אבל זה מותנה במה? שאדם ירגיש שחסר לו. אם אדם לא מרגיש שחסר לו, אז הוא גם לא מחפש כלום. הוא מסתדר עם מה שיש לו. לכן אומר הרב, כשהוא עוסק בתפילה, אדם עומד ומתפלל, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהכנת ענייני התפילה לכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו. כשאתה מתפלל, איך אומרים? כשאתה מתפלל, תתפלל. תחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך התפילה שלך. זה הקשר שלך איתו, שם, עכשיו. אבל מי שנמצא בתפילה ועכשיו חושב על הבגרות במתמטיקה, אז התפילה שלו לא תפילה, ואת הקדוש ברוך הוא לא ימצא גם בתפילה. כי אתה מחפש באופן הזה, נכון. אתה לא מחפש מה שצריך לחפש, מה שצריך לחפש. לכן אומר הרב, ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא בעניינים אחרים. במילים אחרות בשפה שלנו, תתמקד במה שאתה עושה. אתה עכשיו מנגן, תנגן. כלומר, קודם כל תתמקד במה שאתה פועל עכשיו. אל תתפזר. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה הזו, עכשיו אני מתפלל, הקדוש ברוך הוא כביכול שורם מצידו בזו העבודה דווקא. הקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו, אתה מתפלל, הוא איתך עכשיו בתפילה. הוא לא איתך במקום אחר. הוא עכשיו כאן איתך, במה שאתה עוסק עכשיו. הוא בא עם צענה, ולא במקום אחר. אוקיי, ברור מה שאומר הרב? כשאתה פועל פעולה, תפעל את הפעולה הזו ותתמקד בה. אפשר לקחת את זה לעולם העסקים, לעולם היומיומי, שהאדם עובד בעבודה מסוימת, או עכשיו הוא בפגישת עבודה עם מישהו. ואני חושב שכשאתה היית יושב ליד אדם, כשאתה מציע לו הצעת עבודה, או נמצא בריאיון כדי לקבל עבודה, אוקיי? ואתה בדו שיח עם האדם שעכשיו יושב מולך, ופתאום היית מקבל איזה צלצול או רטט, אני חושב שבדרך כלל רוב בני האדם, חוץ מ... לא היו מסתכלים אפילו על הפלאפון. כי הוא יודע שאם הוא יסתכל, הוא מסכן את כל הסיפור הזה. זה מראה שהוא לא מתייחס למי שיושב מולו. הוא ממוקד מטרה. הוא עכשיו נותן הצעת מחיר. הוא עכשיו רוצה להתקבל לעבודה. אז הוא לא מסתכל למכשיר. למה? כי הוא מבין שעכשיו הוא עושה דבר מסוים, והוא רוצה בו. אז הוא לא ייתן שום דבר שבא מן הצד להפריע. זה אחד הדברים ששואלים הרבה אנשים, מה אני עושה? אני מתפלל ויש לי כל מיני מחשבות זרות. זאת דוגמה למחשבה זרה. מה זה מחשבה זרה? למה היא באה? כי אתה לא ממוקד מטרה. אתה בא, עושה את מה שאתה עושה, אבל אתה לא ממוקד. מה העניין פה? מה אני מחפש פה? לא בזימן שאלה כדי למנוע, אלא כדי להגדיר יעד ולהצמד אליו. אבל בזמן שאתה מתפלל, תתפלל. בזמן שעכשיו אתה לומד לבגרות, אתה תלמד לבגרות. אז קר את המכשיר שלך ושים אותו בצד, כי הוא יפריע לך. הוא יפריע, 100% יפריע. בסדר? זו דוגמה מהחיים. אומר הרב, ואם מישהו חושב, בטעות, שבזמן התפילה הוא יערער בדברי תורה, לכאורה זה בסדר, לא? זה תורה, זה תפילה, אז אולי זה בסדר. אומר הרב, לא. כמו שכשבן אדם עכשיו לומד תורה, הוא לא יתחיל להתפלל באמצע הלימוד. לא. בואו נראה את הפסקה הבאה. אומר הרב, כשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא ביותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו ולזכור ולשנן את זה. לא להתפלל. לא לעסוק בכל מיני מחשבות אחרות, אפילו של מחשבות של קודש. לא. לא שייך, לא נוגע. אלא במה שאתה עושה עכשיו. ובזה הוא יודע אותו יתברך בתורתו ולא באופן אחר. עכשיו אתה לומד תורה? רק תורה. אל תנסה לחשוב שאתה נמצא את הקדוש ברוך הוא אם תוסיף דבר כזה או אחר שלא שייך ללימודים. אפשר בבקשה לסגור את זה? תודה. עכשיו אני מדבר על זה. אומר הרב הלאה, וכן ביותו עסוק בגמילות חסדים לעתים לחברו. עכשיו אני עסוק עם חבר, אני עוזר לו, עוזר לו לסחוב סכין מן השוק, עוזר לו בשיחה, עוזר לו באיזה עניין. איך אתם תארים לעצמכם היה מתקבל הציור הבא? אדם בא, רואה את חברו סוחב שקיות כאלה מהחנות, כולו מלא מלא שקיות, קשה לו. הוא ניגש אליו, אומר לו, תשמע, אני רוצה לעזור לך, אפשר לעזור לך. הוא בשמח, נותן לו כמה שקיות, יקל מהכובד, אבל אדם היה מתחיל לעמוד ולהגיד תהילים. באמת. באת לעזור לי או להגיד תהילים? אומר הרב, גם כשאתה עוסק בגמילות חסדים עם מישהו, להיטיב לו, יבקש את הקדוש ברוך הוא רק בהעמקת עצה, איך להיטיב לו תורה גדולה, הגונה וקיימת. תהיה ממוקד מטרה. לא לעשות את הדברים שאנחנו עושים אחר יד, כאילו בדיעבד, ואין ברירה.
ממוקד מטרה או לחשוב על השם?
תמקד מטרה, אתה עכשיו מתפלל, תתפלל. זהו, רק תתפלל. אתה לומד תורה, רק תלמד תורה. כל מה שבא מן הצד מפריע לך להיות קשור לקדוש ברוך הוא באופן הנכון. כי גם תפילה, גם תורה, גם גמילות חסד עם חבר, זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. כי זו מצווה מן התורה. לעזור לאדם זה מצווה מן התורה. גם לעשות קניות במחנה יהודה, שלכאורה מה איפה המצווה בתורה? איפה? מה זה קשור לתורה? אני עושה קניות במחנה יהודה, ברמי לוי. ויש. לא משנה, איפה? איפה המקור בתורה שאני צריך לעשות קניות ואז זה קושר אותי לקדוש ברוך הוא? לא רק רגע. יש מצווה שאדם צריך לדאוג לבריאותו, אדם צריך לאכול, אדם צריך לשתות. אתה כרגע עושה מצווה. אתה עושה מצווה או לאחרים שאתה מביא להם הביתה, או גם כלפי עצמך. אתה תתמקד. לא להיות מפוזר. לכן ממשיך הרב ואומר, בכן בכל הדברים שעושה. לא משנה מה זה. הרב נתן דוגמאות שדברים כביכול גדולים, כן, גמילות חסדים, תלמוד תורה, תפילה. אומר הרב, לא, הכל. כל דבר שעושה. שהרי באמת, אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. הכל קשור בקשר גלוי, שאני מבין אותו מה זה גלוי, אני ברור לי, אני יודע מה הוא. ויש קשר סמוי. הקשר הסמוי זה משהו שאני לא מבין, אז בעיניי הוא לא ידוע. הוא מתחבא, לא מבין אותו. מה הקשר? אבל יש קשר, כי אין דבר בעולם הזה שזז, שקיים, שחי, נושם, בועט, בלי שיש בו חלק אלוהה בהשגחה. וזה לא משנה מה. גם אם אני מבין, גם אם לאו. זה צורת החיים שהקדוש ברוך הוא יצר וברא בעולם. לכן כל מה שאני רואה מסביבי, הכל זה ביטוי של הקדוש ברוך הוא. ממילא, כל מה שעושה, כל מה שאדם עושה, בין בקודש, גם בין בחול, אומר הרב, יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו. זה הכל במכוחו יתברך. ויבקש, סליחה, ויבקש בהם את שמו יתברך. ופה הרב יוצא נגד המון המון תפיסות עולם שאומרות שהקדוש ברוך הוא לא מעורב בכל עניין ודבר, ואני אגיד עכשיו אולי דבר קיצוני מאוד. כשאדם עושה עבירה, אפילו במזיד, הקדוש ברוך הוא שם, ובמרכאות, הוא גורם לקדוש ברוך הוא להיות שבוי ואנוס על ידי מעשיו. דוגמה.
זה לא
שאומר לך אותה. דוגמה. לא, תכף אני אמרתי לכאורה. דוגמה. אדם מחליט לעבור על איסור. לעבור על איסור, כלשהו. זה לאכול דבר ש...
לא
קשר. עבירה חמורה יותר, לעשות דבר שאסור בשבת. הוא מחליט כן לעשות. ואדם, ניתן לו הכוח לבחור, ניתן לו גם הכוח לעשות מה שהוא בחר. נכון? והנה שוב אנחנו שוכחים דבר מרכזי בחיינו. מי זה האדם? מי זה? זה אתה הגוף? לא. האדם זה הנשמה שלו. כי בלעדיה הוא, אנחנו אומרים, בשר, רימה ותולעה, אין בו שום ערך, כלום. הנשמה היא האדם. ומה זה נשמת האדם? רבותיי, מה זה נשמת האדם? חלק אלוהה ממעל. זה חלק מהקדוש ברוך הוא. כבר דיברנו על זה הרבה, ואנחנו משתמשים בזה בהרבה מקומות שומעים את זה, כי זה הכי פשוט. כשאני לוקח בלון ואני מנפח אותו, יש בתוך הבלון מה?
אוויר.
שני? שלך. זה אתה, חלק ממך בפנים, בתוך הבלון. אם יעשו בדיקת DNA, ימצאו באוויר שיש שם את ה-DNA שלך. זה נורא פשוט. ממילא, האדם הוא בלון אחד גדול שנפחו בתוכו נשמת חיים. אז יש משהו מהקדוש ברוך הוא שעושה עבירה איתך, אתה מכריח אותו, הוא לא מתנגד, אבל אתה גורם לו צער. ניקח דוגמה ממשל של העולם הזה. יש מלך ויש לו בן. הנסיך. וכשהנסיך עושה דבר שהוא פסול, את מי הוא לוקח על הדבר הזה? את אבא שלו. כי אומרים, זה הבן של המלך. אז הוא מצייר את אביו. הוא פוגע בשמו, בכבודו. לכן אליהו הנביא צועק בהר הכרמל, מה הוא אומר להם? עד מתי אתם פוסחים השתי הזיפים? מה זה המשחק הכפול הזה? שאני ככה אני פה, ושאני שם אני אחרת, מה הולך על מה? מה נסגר? אתם לא מבינים שאתם עושים מעשים שהם פסולים, אתם למעשה כביכול מכניסים את המלך לתוך מקום שלא מתאים לו. אתם פוגעים במלך, פוגעים בכבודו, יותר מאשר אתם פוגעים בכבודכם. לכן ממשיך הרב ואומר, כשישתדל בכל שכלו, בכוחותיו, לעשות את מה שהוא עושה, בתכלית השלמות, בכל גדלי השלמות. אם היינו כאלה, אם יש פה חלק מהתלמידים שיושבים כאן, שההורים שלהם הם עצמאיים, הם מעסיקים עובדים. איזה שמחת חיים הייתה להם בשקט אם העובדים שלהם היו מתנהגים ככה. שאת כל כוחות הנפש, את כל השכל, את כל המחשבה, הם היו משקיעים בעבודה שהם צריכים לעשות. אומר הרב, זה חובת האדם להשתמש בשכל שלו, בכוחותיו, להגיע למקסימום שיכול למצות את עצמו בדבר שהוא עושה בו, בוודאי בדברים החיוביים. יכולים לשאול פה את ידידנו הקוסם, שאם עכשיו הוא היה עושה לנו איזה תרגיל באחיזת עיניים, הוא היה חושב פתאום על משהו אחר, זה היה מצליח לך? זה היה, לא, לא זה היה עובד. היו רואים, זה היה נשבר באמצע, או בסוף, לא משנה, אבל זה לא היה עובד. הוא חייב להיות ממוקד 100% במה שהוא עכשיו רוצה להראות לנו. עלה השאלה, מדוע קוסם בדברים אחרים מרשה לעצמו לעשות מיליון דברים באותו זמן? הסיבה היא פשוטה, כי את זה הוא רוצה ואת השאר לא כל כך. זאת אומרת שברגע שהאדם מבין שהוא חייב להתמקד במה שהוא עושה, נובע מתוך הרצון הראשוני, אני את זה רוצה, ממילא נמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. אם אדם מבין שהוא בא לעולם הזה, הוא הולך בהמון דרכים, כלומר הוא עושה אין סוף פעולות בחיי היומיום, אם הוא מבין שבפעולות הללו יש לו מטרה, והמטרה היא להידבק בשם ולא שום דבר אחר, כי כל שאר הדברים שאדם פועל הם, מה עניינם? להביא אותך למטרה. אז אתה תהיה ממוקד מטרה. אומר הרב, והכי הוא כי הבתוך, אז תכף נסביר מושג ששמעתי אותו הרבה אצל ילדים, שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקדוש ברוך הוא. מה פירוש הבתוך? אתם מכירים את זה שלדים אומרים, זה בתוכו? מכירים את זה? זה בתוכו, מה פירוש בתוכו? זה בעומק. בעומק הדברים, בעומק הידיעה, בעומק השכל, גם מי שאומר שלא, גם אנשים שכרגע לא מקפידים על תורה ומצוות, בתוך הם יודעים שיש מציאות כזו, שיש בורא עולם, ושהם מחויבים כלפיו, אלא שנוח להם להתעלם. נוח. אבל הבתוך יודעים שיש קודש ברוך הוא, יש שמתברך. לכן המשיך הרב ואומר, על כן הוא פרשה קטנה שאין הציווי בה גדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות. כלומר, התנועה הזו היא פנימית. הרצון הפנימי של האדם, שלצערנו הרב, הרבה או מעט מנסים לדחוק אותה. כשהיא לוחצת, מתעלמים ממנה. כשיש פתאום תחושה של מצפון שאני לא בסדר, שאני מזייף, שאני לא עושה את מה שצריך, וזה עולה מדי פעם בפעם, האדם במקום להגיד, איזה מזל שיש לי את הרגישות הזו, איזה מזל שאני יכול לעצור, איזה יופי שיש איזה עוגן שתופס אותי, הוא מיד מעסיק את עצמו במשהו אחר, רק לא לתת למצפון הזה לתפוס תאוצה. אוי ואבוי, רק לא זה. והתנועה הזו של הנפש, זה תנועת הנפש הפנימית של האדם, היא באה מבפנים, מהבתוך, מהעמוק, החוצה. אבל הבתוך הזה הוא פנימי שבפנימי. זה עובד בתוכנו בעמוק עמוק בנפש. וזה לא רק משהו חיצוני. הפעולה העיקרית של המצפון היא פנימית, היא שקטה. היא גורמת לסערות נפש בתוך האדם. לא בחוץ. ממילא, אומר הרב, אדרבה, לכאורה זה נראה שאני מצמצם את התנועה של הנפש למשהו פנימי ולא חיצוני. הוא לא מתפשט, הוא לא נראה החוצה. אומר הרב, אדרבה, הצמצום בדבר הזה שהוא עסוק לבדו, לכאורה אם אני מתפלל, אני רק מתפלל, כשאני לומד תורה, אני רק לומד תורה, כשאני עושה גמילות חסד, אני רק עושה גמילות חסד, זה נראה כאילו דבר שלילי. תתרחב, תתפשט, עשה עוד דברים, למה להתמקד? למה להצטמצם בנקודה אחת? תפתח 5 ספרים בשיעור, תקשיב כאילו למורה, ותעיין גם בזה, גם בזה, גם בזה, גם בזה. למה לא? תתרחב. אומר הרב, זה לא נכון. אומר הרב, זה למעשה הדבר הנכון שאדם צריך לעשות כדי להגיע למה? לתוצאה אמיתית שלמה. כי אם אתה מקשיב למשהו אחד, והמחשבה שלך במשהו אחר, מה יוצא מזה? לא זה ולא זה. יש לך חלקים מפה, חלקים מפה, ואתה לא מרוכז בשום דבר. ואתה יוצא מופסד גם מזה וגם מזה. אחרי אומר הרב, מכל מקום, אדם צריך לדעת, שהחיפוש אחר האלוקות, החיפוש אחר השם, הדבקות בדבר אחד שאתה פועל בו לעשות אותו ממוקד, כל גופי תורה תלויים בה. כשאנחנו אומרים מושג שכל גופי תורה תלויים בה, הכוונה היא שזה שורש מרכזי, שעליו בנויה כל תפיסת עולמה של התורה וקיום המצוות. זה כמו גזע. כי בזה יעשה הכל קשורה. בדרך הזו אדם עושה באמת מה שהוא צריך. ממוקד בתפילה הוא מתפלל, ולימוד תורה הוא לומד תורה, ולא מספר חוויות לחברותה, ולא מתכנן איתו את הפעולה בסניף, ולא מספר על איזה סיפור שקרה לו. לא. לימוד תורה זה לימוד תורה. ומזה ימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בתכלית. ככה האדם באמת נקשר על הקדוש ברוך הוא בצורה האמיתית. ורמזו חז"ל בדבריהם, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. לא לומדים בתפילה. אני כבר אמרתי את זה, שלמדנו קצת הלכות, שכשהזר אדם גומר תפילת 18 ומחכים לחזרת השץ, בקושי, בקושי עצום, גדול, דנו הפוסקים, ובקושי רב, הסכימו להתיר בהמתנה הזו לפתוח ספר ללמוד חומש, משנה, מה? בקושי! כי כמעט אי אפשר להתיר דבר כזה. אז התירו, אבל בקושי רב. אדם צריך לעמוד ולהמתין בחזרת השץ, בדממה, במקום שהוא עקר את רגליו ושם הסתיימו הליכותיו אחורה, ולהמתין שהמחשבה שלו כל הזמן במה? הוא עכשיו עוסק במה? בתפילה, זהו! זה רק תפילה! ולכן, אומר הרב שאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, מה יוצא מזה? אני עכשיו בונה איזה מכשיר, אני בונה פאזל, אני לומד למבחן, ואני עושה את הכל בצורה ממוקדת וסיימתי. זה עומד לפניי. מה התחושה הפנימית? סיפוק, שמחה, תענוג, טוב. אתה מרגיש מצוין. אומר הרב, צריך לשמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחרי דבר אחר. כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט הזה. ברגע שאדם עשה דבר בצורה שלמה והוא הגיע ליעד, יש לו מה? הוא מרגיש את כל העולם. זהו, יש לו, תצליח. זהו. לעולם אדם לא ירגיש כך כשהוא עושה הרבה דברים ביחד. כי תמיד הוא משאיר, את זה לא גמור, את זה לא גמור, את זה לא גמור, קוראים את זה היום, בשפה של היום, הוא משאיר הרבה זנבות מאחריו. ואתם זוכרים מה עשה שמשון עם זנבות? הוא קשר אותם, שם להם בזנב לשואלים לפיד, ושלח אותם לשדות, ושרף את כל השדות של הפלישתים. כשאדם משאיר זנבות, הוא חושב שהוא יסתדר, והוא שוכח שהוא פשוט פותח חנות של זנבות. ואחר כך, כשהוא צריך להתמודד עם כולם, הוא נבהל. מתי הוא מגלה שיש לו בעיה? שהוא חושב שהוא סיים משהו, ושהוא מגיע למשהו הוא מגלה שהוא חסר. מה התחושה עכשיו? תסכול, עצבות, לפעמים אפילו ייאוש. מה, עוד פעם הכל מההתחלה? עוד פעם לחזור על זה? כן, כי לא הסקת אותו. זה לא היה לך, זה נדמה בידך, וזה לא האמת. אם כן, נסכם ונאמר, כאשר האדם נמצא במצב נשי של כמו תיבת נוח, שהיא עולה ויורדת במי המבול, יש ברקים ורעמים ואין לה מנוחה, אין לה מנוחה, אין לה אדם שקט, אין לה אדם שמחה. אני קורא לזה אנשים מעורבבים, המחשבות שלהם מבולבלות, המעשים שלהם מבולבלים, אין יציבות. תסתכלו על פניהם, אנשים עצובים. העצבות הזו מחדישה גם דברים אחרים, כי הנפש, תחושת הנפש משפיעה על המון דברים. אדם שמח, אדם שטוב לו, הוא מתמודד עם המון קשיים, הוא מתמודד איתם יפה, כי בתוכו טוב לו, אין לו חולשה. אדם מתוסכל, אדם שמרגיש שכאילו לא מצליח, הוא לא מספיק, כל הזמן הוא עובר מדבר לדבר ולא גומר דבר, הוא חלש. אז כל דבר הוא עושה בחולשה, כל דבר. עד כדי כך שאפילו הוא אוכל ואין לו טעם באוכל. פשוט נשאר אנשים בוהים, זקנים כאלה, אומללים, וכל כולו מלא פעילות. והפעילות הזו אין לה ערך ממשי. היא נעלמת, היא נשכחת. ממילא אנחנו חוזרים בעצמנו, מתמקדים, עובדים נקודה נקודה. מה שעכשיו אני עושה, אני ממוקד בו, ואני מסיר מעליי כל מה שמפריע. וזה לא משנה עכשיו עד כמה דבר דחוף יהיה. כרגע אני ממוקד לקראת דבר מסוים, אז הדברים האחרים יחכו. פיגוע הנפש, טוב, לא מדבר. זאת הדרך להגיע אל שלמות המעשה, אל ההצלחה, אל השמחה, אל הטוב לבב. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אחרי שהמבול יסתיים, צא מן הטבע, צא החוצה. זה לא סגנון החיים הנכון, זה ממש לא. צא החוצה, תתמקד, תתייצב ותפעל. אי אפשר לתת לתנודות של החיים, לתת לך להוביל אותם. ואתה לא תיתן להם להוביל אותך. אתה צריך להיות יציב, ברור, ממוקד. ממילא, ככה האדם מגיע אל הבתוך, אל העומק הפנימי, הפנימי, הפנימי שלו, אל הנשמה שלו. הוא מכיר אותה, מכיר את הכוחות שלה. ואז הוא פועל, מה שנקרא, בגדולה, ולא בקטנות, ולא בחלישות הדעת. שיהיה לכולנו בהצלחה.